ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
ערב טוב לכל חברי הבית, לכל חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. טרשת נפוצה אינה רק מחלה נוירולוגית, היא התמודדות מתמשכת עם שינוי, חוסר ודאות והצורך להמציא את עצמך או את עצמך מחדש מול מציאות משתנה. כל אדם החי עם טרשת נפוצה חווה את המסע הזה בדרכו הייחודית, עם קצב אחר, תסמינים ואתגרים שונים. אבל עבור רבים מאיתנו מדובר בשיעור עמוק על חיים מתוך מודעות, קבלה, כוח פנימי. טרשת נפוצה מלמדת אותנו להאט, להקשיב לגוף שמאותת, לפעמים בעייפות, לפעמים בכאב, לכבד את הגבולות החדשים שהוא מציב. על העלאת המודעות להתמודדות עם טרשת נפוצה כחלק ממהלך החיים במטרה לחולל שינוי באיכות חייהם של מתמודדים עם טרשת נפוצה, היום בערב אנחנו מארחים את פרופסור שי מנשקו, מנהל השירות לנוירואימונולוגיה וטרשת נפוצה בילדים ונוער, המרכז לטרשת נפוצה בבית חולים שיבא תל השומר, ביחד עם קמילה היקרה, קמילה נזרוב, חברתנו מהקהילה גם, שמתמודדת עם טרשת נפוצה. אז ערב טוב לשניכם, ואיזה כיף שאתם איתנו בקהילה.
ערב טוב, ותודה שאת מארחת אותנו.
אני ככה אתחיל איתך, דוקטור, אתה עוסק בתחום מעל 15 שנה, ואני רוצה ככה לשאול אותך קצת, איך אתה רואה את התפקיד שלך כנוירולוג מומחה בטרשת נפוצה? למה בחרת נוירולוגיה ולמה בחרת התמחות של טרשת נפוצה? מה סקרן אותך בתחום?
אז מהר מאוד אחרי שהתחלתי את השאלות במה אני אתמחה, הבנתי שכמו שתמיד אומרים, הכל מתחיל בראש, נכון? זה בדיוק מה שהבנתי, שבעצם מערכת העצבים המרכזית היא שולטת בנו, היא בעצם היא זו שאומרת מי אני, תחשבי על זה, אני יכול להשתיל יד, אני יכול להשתיל רגל, אני יכול אפילו להשתיל עין, אף אחד לא ירצה שישתילו לו מוח, כי הוא בעצם זה לא הוא, כלומר מה שהכי מייחד אותנו בבני האדם אחד מהשני, זה אולי מי אני, והמי אני הזה באופן כללי, הוא נמצא בהחלט במוח שלנו, הוא לא נמצא ברגליים, והוא לא נמצא בכבד, לא שאני מזלזל באיברים האלו, או בהתמוכריות האלו, אבל מערכת העצבים המרכזית לא סתם נקראת מרכזית. אז מהר מאוד הבנתי שאני רוצה לעסוק במרכז, ופחות בפריפריה. וטרשת היא בעצם מחלה מעניינת, כי כשאני כיוונתי את עצמי, ומאוד התעניינתי במחלות נורואימונולוגיות. וטרשת היא, בוא נגיד את האמת, אחת מהמחלות הנוירואימונולוגיות היא אפילו לא המחלה הגדולה ביותר. אבל לאט לאט התחלתי להבין את הקומפלקסיטי, את המורכבות של מה היא טרשת, וכמה האפקט שלה כחלק ממחלה שמייחדת דווקא את מערכת העצבים המרכזית, הוא כל כך דומיננטי. כי פגיעה יחסית, בוא נקרא לזה קטנה, מוליכה לכל כך הרבה מישורים כמו שהחולים שלנו, ובעצם כל הקהילה שכרגע אנחנו מדברים אליה, עוסקת בהם, ואם זה מההיבט הקוגניטיבי, ואם זה מההיבט המוטורי, ואם זה מההיבט של סוגרים, ואם זה מההיבט של קשיי הליכה, ואם זה ההיבט של כל ההתנהלות בכלל מול הקמת משפחה, ומה אומרת החברה עליך, ואתה בעצם צריך הרבה שנים, בוא נקרא לזה להיות בארון, כי לפעמים אתה מחש את המחלה וסובל ממנה, אבל התסמינים הם לא לגמרי ברורים והם לא לגמרי מכוונים, לדוגמה חלילה, מי שנקטעה ידו, אין ספק שנקרע ידו, כל אחד רואה את זה, אבל מי שיש לו EDSS נמוך כחלק מהמחלה, הרבה פעמים סובל מעייפות ניכרת, ובעיית סוגרים ובעיה קוגניטיבית, והוא נקרא לזה, הוא עדיין בארון, כי הוא לא יכול לחשוף את זה, או שהוא לא רוצה לחשוף את זה, אבל המחלה פועלת אצלו, או מכשילה אותו, או מפריעה לו 24/7. לכן לאט לצמתי לב שהתכוונתי למחלה הזו, ולאט לאט גבד עם השנים, אני גם מאוד שמח שבחרתי אולי אפילו עוד יותר להתמקצע בתחום, כי הצעדים או ההתפתחויות שקרו בטרשת, לפחות בעשור האחרון, הם עוקפים את הרבה הרבה האפשרויות במחלות אחרות לטפל ולעכב את התקדמות המחלה. הצעדים האלו היו טרמנדסלי וויל לכיוון המטופלים, ולכן אני שמח שבחרתי בתת התמחות הזאת.
קודם כל, תודה, ואני, תודה, כאילו מצד אחד אני שומעת את שאתה שמח בתת התמחות הזאת, ואני רוצה בתוך הדבר הזה לשאול אותך, יש לך בעצם סדר גודל של כמעט שני עשורים בהתמחות הזאת. איך אתה רואה את עצמך כפרופסור מנשקו שככה התחיל את ההתמחות, השנים הראשונות, לעבוד עם חולי טרשת נפוצה, לעומת איך שאתה רואה היום את החולים, את האני מאמין שלך, את המטופלים, את הלך הרוח, את ההתמודדות עם המחלה, האם אתה השתנית, האם הם השתנו, האם המחלה שינתה את אופייה, מה גילית ככה עם השנות ניסיון שלך בתחום?
התחלתי את הסיפור שלי, או את ה, אולי אני אקרא לזה את האמת, את הסיפור האהבה שלי עם הטרשת מול מחלות נוירואימונולוגיות אחרות, ולא חלילה לזלזל בהן, הערכתי שזו עוד מחלה כרונית. היא בעצם מחלה כרונית, היא תמיד תתקדם, אין לנו כרגע ריפוי, וחשבתי שאני יכול לעזור. אולי אז הייתי מאוד נלהב מבחינת מחקר, לא שאני פחות, היום אפילו אני יותר, אבל ראיתי שיש באמת אפיקים נרחבים להבין את המחלה הזו, שעוד פעם אני אומר, היא מחלה, נקרא לזה בהתחלה, חשבנו שמאוד פשוטה, המיאלין מתקלקל, האקסון עובד פחות טוב, זה בעצם כל הבסיס. ולאט לאט ככל שאני התבגרתי, וההבנה שלנו במחלה התבגרה, ראינו את הקומפלקסיטי, את המורכבות כמו שציינתי קודם, הייתה אפשרות, אולי להשפיע יותר מכל מחלה אחרת, ואני אפילו קופץ מדרגה ואומר, לשייך את זה למחלות סרטניות, שבהם בוא נגיד האפשרות למות מהמחלה, הוא מאוד גבוה, כאשר בעצם אני מפנה אותם, כרגע אמרו, משווה אותם למחלה, שהיא בעצם מחלה כרוני, ואנחנו לא מדברים באופן כללי על מוות מהמחלה, אבל אנחנו מדברים על הרבה שנים של סבל, בשני הדברים. כשהתחלתי את ההתמחות שלי, הסבל היה ניכר בטרשת, חולים היו מגיעים כמעט תוך עשור לכיסא גלגלים, אנשים היו סובלים בגילאים צעירים מאוד, היו מפסיקים לעבוד, היו מתביישים, הקמת המשפחה היה נחשב משהו שאולי לא צריך לעשות, כי זה יעבור אל הילדים, כי אני לא אוכל לפרנס. אנחנו כמעט עשור וחצי אחרי זה, לא מדברים על הדברים האלו בכלל, ולא שזה לא נכון, זה פשוט לא נכון לדבר עליהם, אני רוצה שתבינו את השינוי המהותי, הדרמטי, ואני לא סתם משתמש במילים האלה, שנוצר בעשור האחרון, וקמילה אולי היא דוגמה אחת מייצגת ונפלאה לדבר הזה. התרופות שנתנו לנו כרגע אפשרות לבלום את המחלה באחוזים גדולים, גורמים לי כרגע לא להגיד לגבר או לאישה הצעירים באמצע שנות ה-20 שלהם, שנכנסים אליי עם מחלה סוערת ככל שתהיה, שהסיכוי שלהם להגיע תוך עשור הוא לכיסא גלגלים. אני בכלל לא משתמש במילים האלו כבר. כלומר, האפשרות לתת טיפולים טובים, טיפולים מייצבי מחלה, טיפולים בולמי התקדמות, היא כל כך גדולה, לא רק שהיא גדולה, הדבר שהמטופלים שלנו צריכים לעשות כדי לקבל את זה, הוא כמעט בטל ב-60, ואני חוזר להשוואה לדוגמה למחלות סרטניות, ששם החולים מאבדים את השערות, פתחים אנמיה קשה, נראים כמעט כמו מתים מהלכים. כאן חולים שלנו יכולים לקבל מספר מועט של כדורים ולהתייצב, כאן חולים שלנו יכולים לקבל זריקות פעם בחודש ולהתייצב, כאן מטופלים שלנו יכולים לקבל עירוי פעם בשישה חודשים בלבד ולהתייצב, כאן מטופלים שלנו יכולים לקבל עירוי אולי רק פעם בשנה או פעם בשנתיים ומאוד להתייצב. כלומר, הוואו שנוצר בעזרת הטיפול התרופתי הזה, הוא פשוט מעורר השתאות. אני גאה על הבחירה שלי לטפל בחולי טרשת, אני גאה על מה שהאפשרות של המדע בשילוב של חברות התרופות הביא לי לפתח כדי לתת למטופלים שלי, ואני ממש רואה את עצמי כנזכר מזה שבחרתי, או יותר נכון, אולי המחלה בחרה בי בעזרת המחקר המתקדם שיש לנו כרגע, בעזרת שיטות המחקר והמחקרים שאנחנו מעורבים בהם בבית חולים שיבא, להיות חלק מהנדבך העשיר הזה של חוקרים במחלת הרשת, ומה הם הצליחו לעשות ב-10-15 שנים האחרונות. אני מרגיש שהתבגרתי עם המחלה, אבל אני הרבה יותר מרגיש שהחכמתי בעקבות המחלה הזאת. כלומר, אני מאמין שלי ב-10-15 שנים האחרונות השתנה מקצה לקצה, והוא השתנה רק לטובה. ואני מאמין שמעבר לדלת, ממש מעבר לדלת, נמצא אפילו עשור ויותר, הרבה יותר טוב. עצור שבו אולי אנחנו נגיע להרבה יותר ריצוב של המחלה, בעזרת אולי השתיילת העץ גזע ופרוצדורות אחרות שעכשיו הם בשלבי מחקר מתקדמים. אנחנו עדיין לא שם, אבל הייתי יכול גם להגיד את זה לפני עשור, ועובדה שלא אמרתי, וכרגע אני אומר את זה די בביטחה. המחקר התקדם, ההבנה התקדמה, הנכונות של אנשים להיכנס למחקרים התקדמו, ועוד הפעם, הנה לכם, כרגע קמילה נמצאת כאן ואולי תגיד לנו בהמשך גם כמה מילים, אבל הוואו, הקסם הזה קורה כרגע, בכל יום, בכל יום נתון, אנחנו רואים את האנשים האלו, שפעם אמרנו להם איקס דברים קשים, מה הם עושים כרגע, איזה משפחות הם מפתחים, איך יכולות שלהם חזרו, איך הם ממשיכים להתקדם ביום יום שלהם. זה פשוט, מבחינתי, שכר הטרחה הכי גדול שלי בתור רופא, זה לראות שזכיתי לעבוד עם מטופלים כאלה.
מה בעשור האחרון הטכנולוגיה התקדמה, השיטות לבחון התקדמו, הדיוק בתוך הטיפול או בתהליך הטיפולי התקדמו, וחוץ מהטכנולוגיות או תרופות למיניהם שהתפתחו או לא התפתחו, עד כמה גם אתה מאמין בתוך התהליך של המסע שבן אדם עובר בהתמודדות שלו, כמה אתה מאמין באלמנטים לשלב רפואה אלטרנטיבית, לרפואה משלימה, קצת נושא של גוף נפש, מה אני מאמין שלך לעולמות האלה ביחד?
אני מאוד מאוד מאמין בלשלב, אני תמיד חושב שאם אדם יודע לשלב בכל דבר, הוא יותר טוב מאדם שבחר בדרך אחת. אני בהחלט מאמין שאם אדם מבין של התרופות, כמו שנקרא, שאנחנו נותנים לו, יש מקור דומיננטי בהטבה שלו, אבל אם הוא לא ייקח, נקרא לזה, את עצמו בידיים אחרי שהוא מקבל מני את התרופה, ויאמין שבלי לעשות פיזיותרפיה מינימום אינטנסיבית של 3 פעמים בשבוע, אם הוא לא יפנה את הזמן כדי ללכת גם בשעות הערב כשהוא חוזר מהעבודה, אם הוא לא יפנה את הזמן לעסוק אולי בדיאטה יותר מתאימה לו, בהתאמת כלכלה יותר מרכזית לו, אם הוא לא יאמין שהוא צריך ללכת להסתכל גם על הרמות הוויטמינים שלו ומינרלים נוספים שחשובים, אם הוא לא יאמין שבעזרת הריפוי בעיסוק שייתן לו כלים הוא יתמך, הרי הוא יחשל. כלומר, הטיפול התרופתי שלי יכול בהחלט לעזור, בוא נגיד, לחלק האורגני. אם הוא לא ירים את הנפש, וחכמים ממני אמרו כבר אלפי שנים שגוף ונפש הולכים ביחד, כי נפש היא לא סתם איזה משהו ארטילאי, בוא נראה את הבלון באוויר. נפש יש לו גם בסיסים אורגניים, רמות של סטרואידים שעולים, רמות של אינטרפרונים שאפשר למדוד שאני יותר שמח מאשר עצוב, וכל האלו בהחלט מקדמים את הריפוי, אנחנו יודעים את זה. הרי מחלק מהמנגנונים אנחנו משפעלים אותם בעזרת תרופות כאלו ואחרות, אז בוודאי שאדם שיותר מאמין בדרך שלו, ברופא שלו, בתרופות שהוא מקבל, האוטקאם שלו, השיקומי שלו, יראה יותר טוב, ואנחנו רואים את זה. אנחנו עשינו מספיק מחקרים גם בקטע הפסיכולוגי, שמראים שאדם שיותר מאמין בעצמו, יותר מאמין ברופאיו, יותר מאמין בתהליך הריפוי שלו, תהליך הריפוי שלו יהיה יותר טוב. יהיה לו פחות התקפים, תשאלי אותי, how come? ברור, כי הוא מייצר אולי יותר רמה של אנדורפינים וסטרואידים בגוף, שזה אולי חלק מהטיפול במחלה. עובדה, בהתקפים קליניים קשים, אנחנו נותנים סטרואידים חיצוניים, אז אדם יודע גם לייצר את זה. אני לא אגיד בה שהוא יכול למנוע כל התקף, אבל בוודאי שהוא יכול לעזור למנגנון הריפוי שלו. וזה לא סתם אומרים את הדברים על נפש וגוף, ולא סתם אנחנו מציעים לכל המטופלים שלנו שמגיעים, קטנים כגדולים, נשים כגברים, ילדים כבוגרים, להשתתף איתנו בכל ההיקף שלנו. אנחנו חושבים כ-one stop shop, שה-one stop shop הוא לא המרכז הרפואי, כרופא בלבד, הוא המרכז שיש לו פיזיותרפיסט, וריפוי בעיסוק, ומטפלת נפשית, ופסיכיאטרים, ואחיות, וריפוי בעיסוק, וקליני תקשורת, ועוד הרבה ואים. רק ככה אנחנו חושבים שהרפואה שאנחנו נותנים, היא מגיעה לרמה המקסימלית. נכון שהרופא אולי הוא במרכז השיחה עם המטופל, אבל הוא לא מרכז הריפוי שלו. ככה פרופסור חירון שלקחה אותי, ונקרא לזה אפילו אני חייב להגיד, גידלה אותי במחשבות שהנכונות האלו שהיום הוכיחו את עצמם, ככה היא פיתחה את המרכז הזה, ועובדה, עברו 30 שנה, והדברים רק התפתחו בדיוק באותה צורה, במרכזים אחרים בעולם, ומרכז שרוצה להשוות את עצמו, רואה את המרכז בתל השומר, כדוגמה מייצגת, שמשלבת בדיוק את אותו אידיאל שחשבנו קודם, שגוף ונפש הם מנגנון אחד, ואחד לא עולה על השני, אתה יכול לשפל אחד בעזרת השני, אבל אף אחד לא גובר על השני, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, גם במחקרים, אנחנו לא מזלזלים באבחונים קוגניטיביים, אבחון קוגניטיבי היום הוא אצלנו מס, אנחנו יודעים לפעמים, שאפילו אנחנו עצרנו את המחלה, ואין התקפים, הירידה הקוגניטיבית היא פגיעה מאוד קשה במטופל, אנחנו יודעים היום שבעזרת הדמיה מתקדמת, כאשר אני בעצם יכול לזהות היום, חולים שאני רק רואה אותם בעזרת ההדמיה הקלינית, כי הם הגיעו לרופא מסוים, כי כאב להם הראש, כי היה להם נימול שחלף ברגל, והם עדיין לא יודעים שיש להם את הרשת, אותו רופא יודע להפנות אליי את המטופל לפני ההתקף הראשון, וגם לא היום אני כבר מציע טיפול תרופתי, אפילו שבעצם הוא אומר לי, דוקטור, מעולם לא היה לי התקף קליני, כבר אז אני יודע לשמור על הרקמה המוחית, כי אני יודע את הדברים האלו, וכי אני עושה אבחונים קוגניטיביים, ואני יודע שאם אני לא אעצור את הידיעה הקוגניטיבית עכשיו, תרופות אולי יפעלו פחות טוב בהמשך, כי לא תהיה לו מודעות אליהם. אז אני חושב שאפשלתי בהרבה מושגים, אבל ההבנה שלי שאפשר לעזור למטופל יותר מנקודה אחת, שהיא רק תרופות, בוודאי גדלה, ואני מאמין שגם בעתיד הקרוב היא תגדל ותתפתח עוד יותר, וגם היא מקבלת חיזוק מדעי בכל צעד ושעל שאנחנו מסתכלים.
מדהים לשמוע. אני רוצה ככה שתי שאלות לשאול. אתה בעצם מייצג מרכז חוקר. עד כמה חשוב להמשיך את נושא המחקר? שיבה בעצם לקחה, היא בחוד החנית בעצם של המחקרים בתחום של טרשת נפוצה, אבל בוא נדבר בפועל. בפועל זו מחלה שקופה, יש בסדר גודל של 7,000 עד 10,000 חולים בישראל. למה חשוב לכם להילחם למען החולים? מה למדתם מהמחקרים האלה שאולי אפילו יכלתם להשליך או לעשות השלכה על מחלות נוירולוגיות אחרות ולעזור למטופלים אפילו מסוג אחר? ועד כמה החולים של היום, שחלקם חברים אצלנו בקהילה, עד כמה הם מקלים או מקשים עליכם הרופאים? כי היום יש להם את הצ'אט ודוקטור גוגל, והם באים עם מלא שאלות, והם מיני חוקרים בעצמם, מכניסים שאילתות לצ'אט, ל-GTP ומיני חוקרים בעצמם. אז עד כמה זה מקשה או מקל? ואיך אתה רואה בכלל לאן עולם המחקר, ספציפית גם בתרשת נפוצה, לאן הוא הולך להתקדם?
אז אני באמת אתחיל מהשאלה ששאלת לגבי הקטע, או הנושא הזה שאנחנו הרמנו את דגל המחקר. נכון שהיא נחשבת מחלה קטנה, כמו שציינתי, יש בארץ 7,000 חולי תרשת, או בעולם קרוב ל-6 או 7 מיליון, זה סך הכל. אבל אני רק מזכיר לך שהיקף המחקר הבינלאומי בתרשת נפוצה, הוא כמעט עומד בקנה מידה של מחקרים גדולים בקבוצות סרטן מאוד מתפתחות, כמו לדוגמה סרטן שד, כלומר הכמות כסף שמושקע במחקרי תרשת היא כמעט שווה למחקרים שנעשים כרגע בתחום סרטן השד, שהוא הרבה יותר שכיח. וזו למה? כי קבוצת החולים שלנו היא קבוצת חולים מאוד צעירה. היא קבוצת חולים שנמצאת בעשור השני או השלישי לחייה בלבד. אם אנחנו יכולים לייצר תרופות או לקיים מחקר שנותן לנו אופציה למצוא תרופות בקבוצת המחקר או קבוצת החולים שמגילי ה-20 וה-30 שלהם, שיש להם לפחות עוד 70 שנה לחיות, כלומר אנחנו כאן מייצרים אפקט מסיבי של בלימת מחלה על כל התוספים שלה. כי אם אותם חולים, אני מחזיר אותך למה שאמרתי, באמנה שאמרנו לפני 10 שנים, ששם הייתי אומר למטופל, אולי תגיע לכיסא גלגלים, היום אני אומר לו, לך בביטחה, תלמד, תעבוד, תתפתח, תקים משפחה, אנחנו מאחוריך, והטיפול התרופתי הוא טוב כדי לעזור לך גם כן. אנחנו עושים כאן בשלב הראשון כבר אפקט שיעדעד עוד לפחות 60-70 שנה, וזה כמעט לא קיים בשום מחלה. מטופל שהיום בולם את המחלה שלו באחוזים מקובלים של התרופות החדשות שנעות ב-60-65%, אני נותן לו בעצם את האופציה להתפתח, ללמוד, לגור במקום אחר, לנסוע לחול, לא להיות מוגבל, לפתח משפחה. אנחנו יודעים היום את השכיחות הגנטית של טרשת. אני אומר היום למטופל או למטופלת שרוצים להראות שסך הכל הסיכוי להוריש לדור הבא הוא 3-5%. זה יחסית כאן, זה יחסית קטן. אני אומר להם את זה יותר בביטחה. אנשים במגזר הדתי שפעם היו מוקצים, כן, מאשר להתחתן, כי זו הייתה מחלה מושוות לסרטנית, היום יכולים להתחתן הרבה יותר בביטחה. אנשים פונים אליי, רבנים פונים אליי, אנחנו מדברים הרבה יותר בביטחון על הדבר הזה. וככל שאנשים יותר מוכנים להיות מעורבים איתנו במחקר, כן, מורכב כלא מורכב, בינלאומי כמקומי, כך הסיכוי שלנו לפתח תרופות חדשות הוא הרבה יותר גדול, ולהחזיר את ההטבה שמתבצעת בניסויים האלו לשטח. והרי תראי את התרופות החדשות, לדוגמה את התרופות שאנחנו נותנים בכדורים, או את התרופות שאנחנו נותנים בזריקות חודשיות. אלו מחקרים שהתחילו כשאנחנו השתתפנו איתם, במה שנקרא כשהם הגיעו לפאזה בטיפול במטופלים, היום אנחנו כבר נותנים אותם באופן מסחרי. אם אף אחד לא היה רוצה להשתתף במחקר, היינו צריכים להגיד רק לעכברים שלנו, תודה רבה שאתם מוכנים להשתתף, אבל לא היינו יכולים להוציא את זה למטופלים, ועובדה היום הם לא היו יכולים להגיע למצבים הטובים והיציבים אלו שהם היו. כלומר, השתתפות במחקר אצלנו היא משהו שאנחנו בהחלט מציעים אותם למטופלים, בעיקר למטופלים שאנחנו רואים שאין להם הטבה. בטח לא בשלבים הראשונים, וחלקם שאני צופה שתהיה הרעה מהירה, אני מציע להם להשתתף אולי בניסויים בתרופות יותר פוטנטיות, אשר כמובן את יודעת, עוברים את כל האישורים, ומגיעים לשלב שמאושר לניסוי במטופלים, על פי קריטריונים מסוימים שכל אחד נבדק אצלנו. אז כן, אני בהחלט מעודד אנשים לבוא ולשאול אותנו על מחקרים, ולבוא להיות איתנו מעורבים גם במחקרים. ולהערה שאמרת על הצ'אט GPT, היום הרבה מטופלים, בעיקר מטופלים חדשים, חושבים שהם באים בגישה, לפחות איתי, של הכה את המומחה. למה אני מתכוון? הם מגיעים עם רשימה מפה להודעה חדשה, ואומרים, קראתי בצ'אט על X ו-Y ו-Z. תמיד אני אומר להם, בוא נרגיע קודם כל. אני הרופא שלכם, אתם צריכים להאמין בי. זה לא שאלות של הכה את המומחה, ב10 דקות הראשונות, ולא כי אני לא מרוצה לענות לכם, כי אני חושב, שההבנה שלכם היא דורשת שלבים. אדם שמגיע לגמרי מוטרד מהמחלה שלו, לשאול אותי על ניסויים קליניים שמתרחשים במדינה כזו ואחרת, לפני שבכלל אתה מבין, אולי התרופה הכי פשוטה לתת אותה, תעשה יופי של עבודה. זה נראה לי קצת לקפוץ מעל המדרגה. זה לא אומר שאי אפשר לשאול, זה אומר שאתה צריך לסמוך בי, שאני אנגיש לך את זה, בהבנה שלך לפי המדרגות, כי לפעמים אתה לא מסוגל לקלוט. זה לא שאנחנו מסתירים חלילה מידע ממטופל. היום התיק הרפואי הוא רק של המטופל, זכותו להתייעץ לאיפה שהוא רוצה, וכמה פעמים שהוא רוצה, ואיפה שהוא רק רוצה. רק לפעמים יש גם צורה שבה אפשר להנגיש למטופל. אי אפשר לבוא ולהגיד לו בפעם הראשונה, תקשיב, זו המחלה הכי קשה, מה יקרה איתך? רגע, חכה, איפה אתה? מי אתה? מה הסיטואציה שלך? בוא נדבר. תשאל אותי קודם, תלך, תחשוב, בוא נחשוב על טיפולים תרופתיים, את אישה, מתי את רוצה להירות, אין לך ילדים, יש לך 3, את רוצה בשנה, כלומר, כל הדברים האלו הם פקטורים, שתודה לאל עדיין אפשר להכנס לצ'אט GPT, כי אחרת היו מחליפים אותנו, ופעם שאלנו גם את הצ'אט GPT, האם העתיד הוא להחליף את הרופא הנוירולוג, תבדקו את זה בבית, הוא כתב דווקא, שנוירולוגיה היא לא התחום העתיד להיעלם, אז הנה לכם, גם הצ'אט עומד לצידנו.
תודה. פרופסור, תודה בינתיים על כל התשובות. אני ככה אשאל רגע את קמילה ונכיר אותה רגע, ואז אני חוזרת אליך ביחד איתה. אז פרופסור, תודה בינתיים, ואל תזוז, אתה נשאר איתנו. וערב טוב לך, קמילה.
ערב טוב.
אז קודם כל, שמעת את הפרופסור, שהוא בעצם הרופא גם שמלווה אותך קצת על מה ששמעת עד עכשיו, מה יש לך ככה להגיד, לסכם, האם עשית בחירה נכונה, אני בטוחה שכן, ספרי לנו קצת מהצד שלך.
לגמרי, אני, היה ממש מעניין לשמוע, ואני עכשיו עוד יותר בטוחה בבחירה הנכונה, מרגישה כזה ברת מזל. כן.
תקחי אותנו קצת אחורה, קמילה, על האבחון שלך, על הבשורה שאת קיבלת. איך זה השפיע, איך זה הופיע, איפה זה תפס אותך, מה אמרת לעצמך באותה תקופה, ועד כמה חשבת באותם רגעים שהנורא מכל קרה לך, ובאמת, שום דבר יותר גרוע מזה לא יכל ליפול עלייך.
האמת שזה בא משום מקום, כרגיל, כאלה לדבר הזה. התעוררתי פשוט עם טשטוש ראייה בעין אחת, אבל נסעתי, הייתי בהתנסות קלינית. נסעתי רגיל לשם, ופשוט אמרתי למדריכה שלי שמשהו בראייה לא בסדר, הפנו אותי למיון, בזמן ההמתנה כבר התחלתי לאבד את הראייה בעין. וזהו, הייתי בהכחשה כזאת, לא, הייתי בטוחה שזאת סתם איזו דלקת, ואחרי 3 ימים, זה היה באוגוסט 21, בישרו לי אחרי 3 ימים, פשוט בישרו לי שזאת טרשת נפוצה, ואמרתי, התגובה הראשונה הייתה, אתם בטוחים, זה שלי, זה... הייתה הכחשה. אמרתי, זה לא יכול להיות, אמרו לי שבטוח. והתגובה הראשונה היא כעס, עוול, אחר כך איזו אופטימיות, ואז שוב נפלתי, ואז משהו כזה מדשדש בין תקווה שאולי נהיה בסדר, ואז את מתחילה לראות את הקולות והמבטים האלה עם המלאי רחמים, ושכדאי לך להפסיק, ואת צריכה לשנות כיוון, ומביאים לך כיסא גלגלים. אני זוכרת שפשוט רבתי איתם באשפוז, אמרתי, אני לא מתיישבת על זה, אני אפול, אבל אני תשבו אתם. את ההכחשה המוחלטת. כעס, ממש, כעסתי, פשוט כעסתי. שאלתי למה, לא קיבלתי תשובות. ולא, אני לא הבנתי אז עד כמה הייתי מבולבלת גם. והייתי צריכה מישהו שייתן לי את ה... שיעזור לי להגיע להחלטה הנכונה, גם בטיפול בהמשך. כי אני לא הייתי, אז לא הבנתי את זה, היום אני מבינה את זה, שאני לא יכלתי באמת לקבל החלטה נכונה ושקולה באותו זמן. הייתי עם מוח מורפל ועוד כמה דברים, שהיום כבר לא בחיי, אבל הם היו.
מה היא בעצם היית צריכה מהרופא שמלווה אותך? מה בעצם גם מאז שהכרת את פרופסור מנשקו, מה היא צריכה ממנו? ביחסי מטפל מטופל, מה הרגשת? האם זה דלת שתמיד תענה לך על השאלות? תרגיע אותך, טובת. הפרופסור גם רק מזה שאנחנו שומעים אותו ומכירים אותו בעוד צדדים ועוד צדדים פה היום בערב, עם הרבה אופטימיות, האם זה עזר לך? האם זה קצת הוריד לך חלק מהפחדים והחרדות? כי ברגע שלא יודעים, ואת בעצם רק ב4 שנים האחרונות, או מאובחנת, המון המון חששות ופחדות וחרדות, ואי ידיעה וחוסר ודאות וחוסר אונים, מה היית צריכה שגם קיבלת, או איך קיבלת את זה, ומה את בעצם יכולה להעביר לנו כמסר, גם לבחור את הרופא או את הרופאה הנכונים ש... שילבו, לא שאני עושה פה פרסומת לפרופסור ועכשיו הקליניקה שלו ותתפוצץ מפציינטים, אני בטוחה שהיא מלאה, אבל בסופו של דבר זה מחלה כרונית for life, וכשאתה בוחר את הבן אדם שילווה אותה, את הרופא, את הרופא שילבו, צריך להיות הבן אדם שמתאים לכם, כי אנחנו אנשים שונים, כל אחד מתמודד אחרת. מה עשית בבחירה שלך, מה טוב בבחירה שלך, מה לקחת ומה את ממליצה לאחרים?
אוקיי, אז האמת, אני אגיד לך, אני, אז לא היה לי מושג איך בוחרים ומה בוחרים, פשוט תיאמו לי תור לרופא. בסוף החלטתי להישאר, וזאת הייתה הבחירה שלי כבר. מה שהייתי צריכה, וזה משהו שהוא נתן לי בעצם, אני מודעת לזה עכשיו, אז לא הבנתי את זה, כי הפחידו אותי, והגעתי נורא מבולבלת, ובאמת מתתי מפחד, וראיתי את עצמי כבר... בסצנריו הזה כיסא גלגלים וכל שאר הנפלאות. וכשהגעתי, אני זוכרת, היה לי איזה מין דיסוננס, כי הוא היה מאוד שלב, הוא היה רגוע, הוא היה אופטימי, הוא לא דיבר איתי על כל הדברים הרעים האלה, ואני
אפילו בקוביית זום שמים לב להלך רוח המאוד אופטימי ורגוע של הפרופסור.
לא, ואני לא הבנתי איך זה יכול להיות, ואני זוכרת שבמפגש הראשון אפילו כעסתי וחשבתי שהוא לא מקצועי, אמרתי לא יכול להיות שהוא מתייחס לזה בכזאת קלות, אבל בסוף הבנתי למה, כי האופטימיות הזאת היא עברה כנראה גם איכשהו אליי בסוף, והוא עזר לי לקבל החלטות נכונות. אני אהבתי ש... אני פשוט אמרתי, אני לא יכולה לבחור, כשהוצאו לי שתי אפשרות, אמרתי, אני לא יודע, דוקטור, מה אתה מציע? והוא ידע לומר לי את הבחירה הנכונה, הוא ידע לומר לי נתונים, מה החסרונות, מה היתרונות, מה נראה לו יותר מתאים, ובסוף שמחתי עליו, וטוב שכך. אהבתי את האופטימיות, אני בעד גם לשלב, אנחנו באותו ראש בעניין הזה, ואני אוהבת, קיבלתי ממנו פידבקים על דברים שעשיתי, ואז בגלל הפידבק הזה, פשוט העליתי דרגה במה שעשיתי, וזה גרם לי להרגיש עוד יותר טוב. דברים שלא, לא הייתי מודעת אליהם, לא יודעת, הוא אמר לי שזה טוב, זה טוב שאני לומדת, אז התחלתי לקרוא המון ספרים, ועכשיו אני מרגישה בכלל יותר טוב, והוא אמר לי שזה טוב שאני מתאמנת, אז התחלתי לרוץ. וכאילו, יותר טוב מזה אני אשתגע.
איזה כיף פרופסור שיש מטופלת שגם מקשיבה ומיישמת, היא לא רק מקשיבה לעצות שאתה נותן לה.
אני חושב שבאמת קמילה מייצגת את ה... the best that you can get מבחינת רופא. מטופלת שהגיעה באמת חדשה, התקף לא קל, אם יש לה משפחה צעירה, אם אני יכול להגיד, והייתה מאוד מאוד...
על זה, קצת על ההתייחסות,
כן.
ייתן גם אתה והיא תענה אחריך, התייחס גם אליה, כי באמת היא אימא, אימא לילדים צעירים, ואיך זה משתלב בחיי היום יום, איך אתה רואה את זה, ואחר כך נראה איזה השראה היא לקחה ממך ומהעצות שלך גם בתור אימא צעירה.
והגיעה מאוד מפוחדת ובצדק, אבל היא הייתה גם נכונה לעשות הכל, כלומר היא מההתחלה, כמו ששמעתי, היא סירבה לכיסא גלגלים שיצאו לה בשיקום, והיא הייתה מוכנה להקשיב ולדעת שנכון שאני אומר דברים אופטימיים, אבל אני גם לא משקר אף פעם. והיא ידעה לקחת בדיוק מה ששאלת מקודם, את ההבנה שזה לא יעזור רק הטיפול התרופתי, היא צריכה ללכת גם לחלק המשלים, היא צריכה לעשות אימון קוגניטיבי, הנה הספרים שהיא קוראת, אמרתי לה שטיפול פיזיותרפי יעשה, אז היא התחילה ללכת נונסטופ, היא הייתה שוברת אצלנו את המסדרונות, אמרתי לה שכל דבר, בוא נגיד ספורטיבי שהיא תעשה בלי להיפצע, יהיה מצוין, אז היא התחילה לרוץ, היא לא הפסיקה עד היום, כלומר, היא הבינה את הרעיון, בדיוק כמו ששאלת, שגוף ונפש, זה בעצם הנוסחה המנצחת. היא גם לקחה את הטיפול, שבאמת עובדה התאים לה, שהוא גם טיפול קל, וגם, כמו שאמרתי, משנה תפיסה, כמו שאנחנו רואים כרגע, היא גם הבינה, שבתור אם צעירה, אין לה אפשרות אחרת, אלא לקפוץ למים, ולעשות את הכי טוב שיכולה למשוך את עצמה, כי טיים עצמני בשבילה, יש לה ילדים קטנים, יש לה עבודה שמחכה לה, היא לא מתאימה להיות בכיסא גלגלים, היא צריכה להבין, להאמין במה שאני קורא ברופא שלה, שהוא ייקח אותה לנקסט סטפ של ההחלמה. היא באמת עשתה את זה, והנה באמת, the best that we can get, זה לא תמיד, חייבים להגיד את האמת, זה לא תמיד כזה אופטימי, ועם על אף הרצונות הטובים ביותר שלנו, אתם יודעים, לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את מה שכיווינו לגבי המטופלים שלנו, וליבי ליבי עם הדברים האלו. אבל זה בהחלט מקרה מאוד מייצג ומאוד משמח ומאוד, אני לא רוצה להגיד טיפוסי, כי קמילה לקחה את זה לקצה, אבל הרבה מטופלים ומטופלות כן מבינים את הדבר הזה, וכן עוקדים את זה ביחד, וכן מבינים בעיקר המטופלות, שיש גם נושא של חזרה הביתה בתור אם, לא שאני מזלזל בלהיות אב, גם אני אב לילדים, כן? יש את העניין הזה שלקחת, שצריך לעזור בחזרה במשפחה הצעירה שיש לך, והנה קמילה יש לה גם, ויש את הצורך גם לחשוב על ה-next generation, אני מדבר על ההולדה הנוספת, שצריך לבחור גם תרופות שהן יכולות לעזור, או יותר נכון, לא למנוע הריון עתידי, כן? אלא לקח את זה לתקופה מסוימת, ואז לאפשר הריון נוסף. כלומר, כל הדבר הזה הוא משהו, איזה מישמש, שאתה צריך למצוא את החולה הנכון, שיבין את הדבר הזה, וגם להתאים לו את הסיטואציה המורכבת הזאת. ולמזלי, קיבלתי חולה כזו כמו קמילה, שהאוטקאם שלה הוא יותר נפלא, אבל צריך להגיד את האמת, זה גם טבוע באישיות של הגברת שלפנינו, זה לא רק הרופא.
קמילה, את שומעת את הפרופסור מדבר עלייך, ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה מקורות המוטיבציה? מאיפה שואבים כוח? בתור חולים חדשים שמתמודדים, את לא מתמודדת כל כך הרבה שנים, ואת מתמודדת כל כך יפה, ויש פה אפילו עדות מהרופא שמלווה ומטפל בך, מה את אומרת לעצמך? קצת אם אנחנו יכולים להיכנס לך ככה לראש, למוח, אפילו ברגעי משבר קלים או ברגעי שבירה, איך את מרימה את עצמך חזרה? תפרי לנו קצת.
האמת, אני עקשנית מלידה, אני תמיד הייתי כזאת. אף פעם לא, אני לא מבטרת, אני תמיד מנסה, אם בדרך כזאת אני לא אצליח, אולי בדרך אחרת. אני מאוד מאמינה שלא כל דבר שבור הוא לא טוב. אפשר לסדר אותו, אפשר להשתמש בו בצורה אחרת, אפשר לעשות ממנו משהו יפה. אותו דבר עם הגוף, אז אוקיי, איבדתי איזה משהו, אולי יש לי משהו אחר. למצוא איזושהי משמעות, אני אוהבת לטפל, אני תמיד צריכה לטפל במשהו, אם זה צמח, אם זה בן אדם, אם זה לתת מעצמי, קודם כל. ברגעי משבר, אני צריכה קצת זמן לעצמי, אני יכולה לשכב כל היום ולחלום ולחשוב, ומה אני עושה עם זה עכשיו, ואיך אני מתקדמת מכאן. ואז אני קמה, אני מוכנה לעשות מזה משהו. גם בית חולים, אני זוכרת שפשוט שכבתי וחשבתי, ומה, וכעסתי, ואז אמרתי, לא, אני אלך ואני אעשה ככה וככה, ואז שוב קצת נפלתי, אבל חזרתי שוב עם האופטימיות. אפשר, תמיד אפשר, אם אי אפשר להחזיר, אז אפשר אולי לשפר את זה, ובאמת לא לוותר, לא להגיד זהו, עכשיו אין סיכוי, זה לא יחזור, הופתעתי, אם היית מראה לי את עצמי היום, אני לא הייתי מאמינה, אני הייתי אומרת, אתם משקרים לי, זה לא יקרה, אין סיכוי, גם הראייה שלי השתפרה, אני לא האמנתי אז, פשוט לא האמנתי, אבל זה קרה, והידיים שלי כל כך רעדו, שלא יכולתי לקשור שרוכים, או אמרתי, איך אני אעבוד בכלל, איך אני לא יכלתי לשאוב מהאמפולות, זה, בסוף גם זה הסתדר, אני לא ויתרתי, הייתי יושבת אפילו עם הלגו של הילד, החלקים הקטנים, הייתי עובדת על המוטוריקה, לא לוותר, לפתוח סקיות, זה היה נורא קשה, אני פשוט עשיתי את זה שוב ושוב, אחר כך גם בעבודה, הייתי צריכה לעשות זה הרבה בחדר ניתוח, נגיד הרבה סקיות וכל מיני דברים לפתוח, זה היה קשה, הם חיכו קצת יותר, הצלחתי, ובסוף זה ישתפר. אז לא לוותר, אפשר לתקן, אפשר לשפר את זה איכשהו, להשתמש בזה בדרך אחרת, אולי יותר עם יד שמאל או יד ימין, או תמיד למצוא מה כן, מה אפשר, מה כן אפשר לעשות עדיין, ולא לשקוע ברע הזה. תמיד משהו יישאר לכם. להיות אופטימיים, לפעמים זה נראה כאילו יש סופה והכל רע, אולי מחר יהיה הרבה יותר טוב. אז לחשוב על המחר הזה, לא לוותר, אם בדרך כזאת לא מצליח, בדרך אחרת, אני בטוחה בזה, כל אחד יכול.
פרופסור, אתה מקשיב לקמילה ואתה גם מכיר אותה, הכירות אישית, קמילה רק מזה שאנחנו קצת מכירים אותה היום, היא נשמעת אוטודידקטית, היא נשמעת סולואיסטית שיכולה להניע את עצמה. מה עושים עם מטופלים שצריכים יותר פוש? שאין להם את, ה, את ככה את המוטיבציה הפנימית, כי רואים שקמילה היא בחורה עם רגליים על הקרקע, עם המון מוטיבציה פנימית, שברגע שמכוונים אותה ימינה, שמאלה, ונותנים לה גם תשובות נכונות, הגיוניות, פרקטיות, היא יודעת איך להתמודד ולהתקדם. מה עושים עם אנשים שקצת יותר מתפזרים, מרגישים יותר לבד, לא יכולים לפעול לבד? יש שם גם קהילות, אפילו כמו הקהילה שלנו, קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, יש קבוצות תמיכה, יש קורסי מנטורים, יש חבר למסע, כל מיני דברים. עד כמה חשוב לך לחבר את האנשים, להמליץ להם שהם לא ירגישו לבד, ועד כמה היחסי מטפל מטופל הם נדבך אחד, עד כמה אתה שולח אותם רגע החוצה לעולם האמיתי, ואומר להם, תמצאו רגע גם את קבוצת השווים, תקבלו רגע אולי טיפ ממישהו שהוא כבר יותר ותיק במחלה, אולי אתה מחבר להם אפילו מישהו מאצלך, משיבה. עד כמה זה נושאים שבכלל חשובים, ועד כמה הם משפיעים לאנשים שאין להם את היכולות המדהימות של קמילה, כי ברור לכולנו שקמילה היא בחורה מדהימה וייחודית.
אז בהחלט אני חושב, עוד פעם, זה נכון שקמילה היא, כמו שאמרתי, היא בדיוק על הקצה השני של המטופלים, או יותר נכון, היא בדיוק החולה הקלאסית שכל רופא רוצה. אבל כמו שאמרת, וגם אני הזכרתי קודם, לא כל המטופלים ככה, וזה בסדר שלא כולם ככה. ולכן אנחנו מרכז מולטי דיסציפלינרי, זה מה שהדגשתי, מולטי דיסציפלינרי, רב פעלים, רב התמחויות, כלומר המטופל, בין אם הוא נקרא לזה כמו קמילה, יודע להסתדר לבד, לוקח כל דבר אל הקצה ועושה אותו לבד, לבין אם כאלו שהם לגמרי, בוא נגיד, נפלו לגמרי בגלל המחלה, אנחנו כן משתמשים בכל הצוות הרב שלנו, הרב מקצועי, הפסיכולוגים שאמורים להרים ולנסות לתת תמיכה, העובדת הסוציאלית שנמצאת, הצוות של ריפוי בעיסוק, הפיזיותרפיסטים, הבדיקות הנוספות שאנחנו יכולים לעשות, הפסיכיאטר שנמצא אצלנו, האורולוג, לנשים שהן בגיל הפוריות, אנחנו ממיצים גם את הערכה של רופאת הנשים שעובדת עם חולי הטרשת. כלומר, אנחנו בוודאי ובוודאי מניחים שאדם נמצא כרגע במצוקה, והוא בתחתית החבית שלו. הוא לא צף למעלה רק בגלל שיש לו אבחון חדש של טרשת, הוא אמר, איזה שמח אני, קראתי בצ'אט שיש לי סיכוי טוב לא להגיע לכיסא גלגלים. זה בדרך כלל לא הסנריום. הסנריום שאדם הוא לגמרי שבור, ולגמרי מבולבל, ולגמרי מרגיש שהחיים יקרו אותו, שוק על ירך. וכאן נכנס בדיוק התפקיד של הצוות המולטי דיסציפלינרי, כמו שאמרתי, כל אחד מותח את המטופל בחדש. הוא לא מותח אותו לכיוונים אחרים, הוא מותח אותו לכיוונים הנכונים, כמו שהוא היה לפני שהוא התבשר על המחלה. החלק מטפל בו בחלק הנפשי שלו, וחלק מטפל בחלק הגופני שלו, וחלק מטפל בחלק של מה הוא אוכל, וחלק מטפל בחלק של מה הוא מטפל. ובסוף אנחנו מנסים להגיע למתיחה של המטופל, בדיוק לאותם פרמטרים שהוא היה לפני שהוא הובחן. וזה בעצם המטרה שלנו, נקרא לזה לשחרר אותו לעולם הגדול, כמו שהוא הגיע, ובהחלט בהחלט להמשכיות שלה, בוא נשחרר אותו לעולם הגדול, והוא ימשיך להתאמך על ידי קבוצות כאלה ואחרים, הקבוצה כמו שלך, או הארגון כמו שלך, בוודאי שיש לו מקום. אני חייב להגיד, שאני פחות מחבר אנשים, לחולי טרשת אחרים, ולא רק אני חושב, שעדיין אדם זכאי, בוא נגיד לאינטימיות שלו עם הרופא, ואני לא מרגיש נעים לקרוא לצורך העניין, למשה משה או לישראל ישראלי במסדרון, ולהגיד לו, תקשיב, יש חולה חדש, אולי תוכל לעזור לו. זה דווקא התפקיד שאני מייעד לארגונים כמו שלך, לחבר בין מטופלים חדשים לבין כאלו שרוצים לעזור מניסיונם למטופלים חדשים. אני פחות מרגיש את האמת היא, את הנוחות שלי בתור רופא, אבל זו חוות הדעת האישית שלי, לצאת לישראל ישראלי ולהגיד לו, בוא, יש לי מטופלת חדשה בחדר, קמילה או קמילה, קחי את המספר טלפון, תתקשרי בתשע בערב לישראל ישראלי. כאן אני חושב שהחיבוריות של ארגוני חולי הטרשת באה לידי ביטוי, החשיבות שלהם והצורך שלהם גם לאגד את המטופלים בקהילה, וגם לשמור אותם מפני, נקרא לזה, ההתפזרות וההבנה שהם לא צריכים להמשיך להגיע גם אליכם וגם אלינו, זה התפקיד המייג'ורי שלכם.
אז קודם כל תהיה בטוח שאנחנו עושים את זה, בעמותת הבית אנחנו כל הזמן מחברים בין ותיקים לבין מאובחנים חדשים ומנגישים מידע, כי זה באמת אנחנו רואים איך זה מחולל שינוי בצד השני, ואני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו ככה לקראת סיום, אני רוצה לשאול להתחיל בכלל, פרופסור, לעבור עלייך קמילה, על נושא של אופטימיות ואמונה. האם אתה מרגיש שהאמונה שלך גדלה, או האופטימיות גדלה ככל שהיו מחקרים יותר אצלך בידיים, תוצאות יותר חיוביות או משמעותיות, ככל שאתה רואה שהטכנולוגיה יותר מתפתחת, או לאורך שנים, איזה שיחות נהגת לעשות 15 שנה אחורה, ואיזה שיחות אתה עושה לאנשים היום, אם זה לפני כניסה להיריון, ולידות, ובפרק ב', או אפילו זקנה, גיל שלישי, שאנשים מפחדים להיכנס, או פחדו להיכנס לשלב הזה, כשיש להם את ככה, בתיק שלהם, או בסק שלהם, את הטרשת הנפוצה ביחד איתם, האם האופטימיות הלכה וגדלה, או שאתה פשוט תמיד היית אופטימי מטבעך?
אני תמיד, אחד הייתי אופטימי מטבעי, ואני טיפוס אופטימי מטבעי, אבל האופטימיות שלי היא לא רק גדלה, היא גם התחזקה. והתחזקה כי המחקרים הרפואיים הוכיחו שהדרך האופטימית היא כנראה הולכת ותהיה נכונה. כלומר, הידע שלנו בהתקדמות המחלה, התרופות החדשות שיצאו, הן בהחלט מאשרות לנו להיות אופטימיים, אך לא טיפשים. אוקיי? יש הבדל בין אם אני אומר, יהיה בסדר, אוקיי. למה יהיה בסדר? בוא תגיד לי. תמנה לי 3 MRI אחרונים שהם טובים. תמנה לי את הטיפול התרופתי שמראה, תראה לי שאין לי תופעות לוואי מהתרופה, תראה לי שעברתי שיקום, תראה לי שהקוגניציה שלי השתמרה. כל זה, כן, עוזר לי להגיד, תשמע, ישראל ישראלי, אתה בדרך הנכונה להחלים. אתה אין ספק שמההתקף הזה, אתה תחזור להיות כמו שהיית. קח את הטיפול, תעשה את הדברים כמו שעשית. הסיכוי שתפתח התקף נוסף הוא קיים, אבל הוא קטן, מאשר אם תגיד, אוקיי, אז בינתיים אני אחכה, בינתיים אני לא אעשה, בינתיים אני לא אלך לפיזיותרפיה, אני אקח רק את התרופה, אבל אני לא אקח תוספות ויטמינים, אני כרגע אתחבא בארון, ואני לא אקבל עזרה נפשית. כלומר, ההבנה שלי שהרוח ונפש, המעגל שאנחנו עוטפים את החולים, במה שנקרא, במעגל מולטי-דיסציפלינרי, רב-מקצועי, היא הדרך הנכונה בשילוב מחקרים, בשילוב תרופות חדשות, היא בהחלט מעודדת אותי להבין שהעתיד הוא לא ורוד, אבל הוא בהחלט לא שחור, אלא בעבודה קשה סיזיפית, יש בהחלט מקום לאופטימיות שנתמכת על ידי המדע. וזה באמת האופטימיות הנכונה בעיניי.
מדהים. קמילה, מילה אחרונה על אמונה, על אופטימיות, על האמונה שלך.
וואו. מאוד מרגש מה ששמעתי עכשיו. מילה אחרונה זה לא לקחת את זה כמשהו קודר. זה ברגע שהובחנתם, זה חלק גדול מהחיים שלכם, אז תקבלו את זה כמשהו טוב, כחלק מהחיים. אני פעם סניתי את המרכז הזה, הכחשתי את זה, היום זה הביתה, כאילו זה חלק, זה מוכר, זה שלי, ואני באה, קונה קפה, הולכת לפרופסור מנשקו, הכל טוב, עד שלא קיבלתי את זה, שזה חלק ממני, וזה הולך ללוות אותי עכשיו, כנראה לכל החיים, אז לא באמת הצלחתי להתחיל להשתפר. ברגע שקיבלתי את זה, הכל השתנה. הכל השתנה. פשוט תקבלו את זה, וזה לא בהכרח... בסדר, מערכת יחסים תהיה לכם עם המרכז ועם הרופא המטפל, הכל בסדר.
פרופסור, לסיום, שמעת את קמילה, אתה יודע, פעם סניתי היום, ככה אמרת המילה בית, עד כמה אתה גאה שזה באמת תחושה שהיא מסתובבת שהצלחתם למטופלת, כמו קמילה, ואולי עוד לאלפי מטופלים, להפוך את המרכז, להנגיש אותו, לתת להם הרגשה שזה הבית השני, או הכתובת בשבילהם, עם ההתמודדות הלא פשוטה שלהם ביום יום, או בכלל בחיים עם טרשת נפוצה.
אני חושב שבהחלט אנחנו הבית של חולי הטרשת, לא רק בכמות, אלא בוודאי באיכות. תגידי שאני משוחד, כן, אני משוחד, אבל אני גאה להיות משוחד. אני חושב ש העבודה שנעשתה ב-30 שנה האחרונות במרכז הזה, עוד פעם, הקרדיט הוא בהחלט למי שהקימה אותו, פרופסור אחירון, ואני עומד על, תמיד אני אומר, אני עומד על כתפיים של ענקים, וזה מה שנותן לי גם את היכולות, כי אני לא מתחיל לגרד את הקרקע מההתחלה, היו כאן ניסויים, היו כאן חולים, היו כאן הרבה אנשים שהאמינו בנו, והנה הגענו למה שהגענו, ואני גאה להיות זה שממשיך במסורת הנפלאה הזו, של התפיסה המולטי-דיספלינרית, של אנשים כמו קמילה, שאומרים שהם רואים בנו הבית, מכל השיחה הזאת, אני חייב להגיד לך שזו המילה הכי מרגשת אותי. בתור רופא, אין דבר יותר טוב מאשר החולים מרגישים, כי הם חולים בבית החולים, או במרכז שלנו, הבית שלהם, לא בית החולים שלהם. אז אני חושב ש... כל מילה נוספת תקלקל, אני עוצר כאן בהתרגשות ובעיריית כבוד.
לגמרי, אז באותה התרגשות אני רוצה קודם כל להגיד לשניכם תודה. לך פרופסור מנשקו, תודה רבה, מעמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, ומעירית לוזון, מנכ"לית העמותה, ולך קמילה היקרה, איזו כיף שאת חברה אצלנו בעמותה, ונמצאת אתנו בפעילויות והיית מדהימה, ואיזה כיף היה לארח את שניכם ולשמוע ולראות מקרוב קצת את הסינרגיה המדהימה והיחסים ביניכם, מאחלת לכולם יחסי מטפל למטופל עטופים ותומכים כמו שלכם, ואני מקווה שאפילו בקטנה, לא משנה מה נאמר, מה כל אחד שצופה בנו ייקח, אפילו לאיך יחסי מטפל מטופל יכולים להיראות, ואיך מרכז רפואי, שהוא עדיין בית חולים, הוא עדיין מרכז טרשת, יכול להיחשב כבית, בתחושה שהוא נותן ועוטף את המטופלים, אז כל אחד ייקח למסקנות שלו לאן שהוא רוצה, והיה תענוג לארח את שניכם, ופרופסור, תודה על העשייה והמחקרים והשליחות שאתה נמצא, אנחנו מאוד נשמח לראיין אותך גם בעתיד על מחקרים ועל תוצאות, ולשמור איתך על קשר, והכי בהצלחה לשניכם.
בשמחה, תודה רבה, ערב טוב, ואני תמיד זמין לקבל מטופלים, חולים חדשים, וגם שאלות, ואני בטוח שנמשיך לשתף שיתוף הפעולה הנפלא בינינו. תודה וערב טוב.
לגמרי, ביי, ערב טוב לכם, תודה.
ערב טוב לכם גם, להתראות.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.